בוקר טוב עם ישראל, בוקר טוב לכם יקיריי. אלה המאזינים, וגם אלה שלא מאזינים הם יקיריי. אז כמובן כמקובל, אני רוצה לאחל לכולם, לכל עם ישראל וגם כל אוהבינו, הם לא רבים אבל יש, שנה טובה, וגם גמר חתימה טובה. וגם שכל משאלותינו הקונסטרוקטיביים, הבונים, לא אלה שהמיואשים או המייאשים, אבל כל משאלותינו החיוביים, שאכן יתממשו במידה זו או אחרת, וכמובן ממרומי עיסוקי, אז אני בעיקר מתכוונת לאחל לכולנו בריאות טובה. על כן, בריאות טובה ובריאות משתפרת. על כן אולי הגיוני להתחיל בכך שאני שוב אגדיר מהי בריאות לפי גישתי ההוליסטית לבריאות, וגם אפילו מהי בריאות לפי ההגדרה של הארגון הבינלאומי לבריאות שנקרא WHO, ארגון הבריאות הבינלאומי, World Health Organization, הגדרתם, ושהיא חביבה עליי, יש ודאי עוד הגדרות, אבל הגדרתם אומרת שבריאות זה לא להיות חולה. בריאות זה היכולת לשפר תפקוד מכל מצב נתון. ברגע זה שמעתי שידור בכל ישראל, לא זוכרת באיזה מהתחנות, של אישה צעירה בת 34 שזכתה להשתלת לב, זכתה לקבל לב מאישה שנפטרה, נדרסה או משהו כזה, ומשפחתה תרמה את ליבה. והחוויה הראשונה של האישה הצעירה שזכתה בהשתלת לב היא שעכשיו היא יכולה לנשום. זאת אומרת, המתנה לנשום היא לא כל כך פשוטה, והיא לא כל כך יומיומית, ולא ניתנה לכולם. לכן כל מי שזוכה ביכולת לנשום, פשוט לנשום לו הריאות, היא מתנה בריאותית ממדרגה עליונה. אי לכך, אני רוצה מחדש לדבר על בריאות, מהי בגישתי ההוליסטית. גישה הוליסטית אומרת שאיננו מתמקדים באיבר אחד, או איננו מתמקדים בבעיה אחת, אלא אנחנו מתייחסים לבריאות כמכלול של המון דברים, כמכלול של גוף, נפש ורוח. לא להסתפק בנפש, אלא גוף, נפש זה עולם הרגשות שלנו, ורוח זה המרכיב הקוגניטיבי. נפש זה אמוציה וגוף זה קוגניציה. המרכיב השכלי, היכולת להבין, היכולת לגבש דעה, היכולת לשקול, היכולת לשנות, היכולת להשלים, ללמוד דברים חדשים. עולם הרגשות הוא עשיר לא פחות, ואני לא אלך למנות את כל יכולותיו, אבל כולנו יודעים מה זה רגש. רגש טוב, נעים, משמח, לעומת רגש רע, קשה, מדכא. אז אנחנו יודעים את כל הקשת המופלאה הזאת של עולם הרגשות, בטח שאנחנו מכירים בערך כל אדם צועד עם גופו, הולך לישון עם גופו, אז אין מה לפרט, אבל ההבדל בין גוף ובין נפש ורוח הוא מאוד משמעותי, ולא לוותר על הרוח, על שיקול הדעת. הפן הנוסף של בריאות זה ציר הזמן שלנו, כלומר עברנו המאוד עשיר, שכולל גם את המרכיב התורשה, העבר שקיבלנו מאבותינו, אמותינו, אבל גם הם קיבלו את זה מאבותם ואימותם, וככה עד סוף כל הדורות, עד שרה אמנו ואברהם אבינו, או אולי לפני כן. אז זה עבר, אבל יש גם עבר תוך רחמי, ועבר מהיום שהתגלצנו החוצה כעוברצ'יקים, ויצאנו עד ימינו אלה. אצלי ימים אלה אני גמרתי ישיש קשיש ובקשיש. אז בטח שציר הזמן אצלי הוא ארוך, ולמרות שיש לנו עבר ויש לנו עכשיו, יש לנו גם ציפיות שלנו מעצמנו. מעצמנו בתום היום, מעצמנו בתום חגי תשרי, מעצמנו אחרי זה וכו'. והפן השלישי של אותה שלימות זה השייכויות שלנו, שהן מאוד מאוד משמעותיות. ובימינו הן באמת מאוד משמעותיות. זה השייכויות שלנו מלידה, שייכות לעם. אנחנו שייכות לעם ישראל. זה לא תמיד קל. זה תמיד תמיד משפיע על הבריאות. על בריאות גוף ונפש ורוח. על בריאות של הגנטיקה שאנחנו סוחבים איתנו, וגם על הבריאות של הציפיות שלנו מעצמנו למרות הכל. אז השייכויות לעם, השייכויות למין, גבר או אישה. השייכויות לזה מלידה. יש עוד שייכויות מלידה, שנולדנו גבוהים נמוכים, שחורים או לבנים וכו' וכו'. אבל יש גם שייכויות מבחירה. שבחרנו לחיות בארץ הזאת, או בגולה הדבויה, שבחרנו למקצוע כזה או אחר, כל זה משפיע על הבריאות. שבחרנו לגור ביישוב קהילתי, או ביישוב קיבוצי, או ביישוב שלאחרונה בישראל מכונה פריפריה, או בחרנו לגור בביצה הזאת של תל אביב. בקיצור, הבחירות האלה משפיעות על הבריאות, נכון? אוקיי, וכולו וכולו. אז בקיצור, לבריאות בגישה הוליסטית יש כבסיס שלושה פנים, שלושה מרכיבים מאוד עקרוניים, גוף נפש רוח, ציר הזמן, עבר עכשיו וציפיות מעצמנו בעתיד, ומיני השייכויות. כל זה כלול בבריאות. או, אחרי שאני חוזרת על העקרונות האלה שלי, אני גם בהזדמנות חוזרת על אחרי שאני רואה את העקרונות שלי תקיפים בכל נושא ונושא אנושי, גדול וקטן, אין גדול, הכל, אין קטן, הכל גדול, אני בכל זאת מחלקת חמש עצות, גם אליהם אולי אתייחס עכשיו, יען כי זה זמן שכזה, שכאילו מסכמים שנה, ופותחים שנה חדשה, כולה כולה שיהיה לטוב, כולה כולה בעזרת השם. ושתפילותינו הטובים, תפילה גדולה הטובות, יתממשו, יתמלאו לאט ומהר. אז אני גם אחלק עצות, אולי לא עכשיו אלא אחר כך. עכשיו אני בכל זאת רוצה להתייחס לנושאים אקטואליים, עכשוויים. בימים אלה, כל אחד מאיתנו מקבל הזמנה לחיסון. לפני חצי שנה או שנה, כל אחד מאיתנו היה מודע ללחץ הענקי שלחצו עלינו, להביא את תינוקותינו, את תינוקינו, לקבל חיסון נגד מחלת הפוליו, מחלת שיתוק הילדים. עכשיו ההזמנה היא לקבל חיסון נגד שפעת, וגם כל שנה אנחנו מקבלים חיסונים נגד שפעת, וגם נגד דלקת ריאות, ואולי מקבלים עוד חיסונים כאלה, ודאי שהחבר'ה שיוצאים לטייל עם תרמיל או בלעדיו לעולם הגדול, אז מקבלים גם חיסונים של תרמילאים, תביא לאיזו ארץ הם נודדים. כל זה, כל עניין החיסונים מאוד מאוד חשוב ומעניין, ואני רוצה לומר, למרות שזה מכוסה על ידי המון ספרות והמון דברת, וכל הגב של משרדי בריאות בעולם, או בעולם הנאור, ובוכתה של רופאים ושל מומחים וכו' וכו', אני בכל זאת, ממרומי שנותיי והתבוננותי בחיים, אני רוצה לומר מילה אחת על החיסון, ואחר כך מילה קצרה על סל התרופות. על החיסון, רבותיי, כמה כסף אני אחזור לפוליו, ואחר כך אני אשווה את זה עם חיסון כנגד שפעת. כי פוליו זה היה בשנה האחרונה. והושקע בזה המון כסף ומאמצים, והסברה ושכנוע ולחץ, לחץ אטומי. כי אמרו מי שלא יקבל חיסון, לא יבוא לגן ולא יבוא לבית הספר ולא יקבל זה ולא יקבל זה. בקיצור, הושקע בזה המון אנרגיה ומאמצים וכספים. חשוב, כולנו זוכרים את הפוליו, את מגפת הפוליו ב-1952, זה מלפני המון שנים, 60 שנה, וכולנו יודעים שהיא מחלה באמת מאוד מאוד קשה. אלא מה? שכשהכריזו פה על התעמולה ועל ההסברה ועל הלחצים להתחסן בפני פוליו, לא הייתה פה שום מחלה אחת, אפילו ילד אחד לא היה חולה בפוליו הטרי העכשווי. מצאו בביוב של רהט, פה בסביבה שלנו, בנגב, מצאו איזה זן פיראי, קראו לזה, דומה מאוד לפוליו, ועל כן עשו את כל הקמפיין הזה הענקי, ואחר כך גם באיזה כנס שמעתי גאווה על הארגון הענקי הזה לחסן. אלא מה, אני עכשיו, בתום שנה, מבקשת לשמוע שני סיכומים. סיכום ראשון, מה הסיכום של הילדים שהתחסנו, שחוסנו? האם הילדים שחוסנו אכן לא חלו בזכות החיסון, או הילדים שחוסנו כן חלו למרות החיסון, ובאיזה תופעות לוואי הם לקו בגלל החיסון? והממצא השני שמתבקש זה להבין, אלה שלמרות הכל לא חוסנו, לא התחסנו, אלה שלא התחסנו, האם חלו כי לא התחסנו, או לא חלו למרות שלא התחסנו? זאת אומרת, שני ממצאים אלה, הקבוצה הענקית שחוסנה, מה קרה? והקבוצה הענקית שלא חוסנה, מה קרה? ואז להוציא מסקנות. אותו דין לגבי החיסון נגד שפעת. כשאומרים שפעת, כולם נשענים על מה שקרה במחלת השפעת ב-1918, בוא לזה פרה-היסטוריה. ב-1918, שזה מיד אחרי 4 שנות מלחמה, זוועה, רב, פצועים, נדידת עמים ועוד ועוד זוועות, חלו בשפעת אוכלוסיות מוצ'שות, תשושות, חלו בשפעת ואכן רבים מאוד מתו. אז על סמך הממצא הזה, כל שנה יש לנו שפעת אחרת וכל האיומים עליה, שפעת חזירים ושפעת עופות ושפעת פתח תקווה ושפעת אסיה, כל מיני שפעות. והחיסון שוב נדרש בתום השנה לסכם. אלה שחוסנו, ורבותיי, זה בקושי 20 וכמה אחוזים. אלה שחוסנו, זה לרוב, ההמלצות הן קודם כל לקשישים ולילדים, ולאלה שמסתובבים בעולמנו עם מחלות כרוניות, שנקרא כרוניות. זאת אומרת, לרוב מומלץ לחסן אוכלוסיות חלשות במילא. אז להחליש אותם עוד יותר, כי להבנתי, כולנו מתחסנים במגע עם בני אדם, במגע עם שטרות כסף, עם ידיות יד, עם הסתובבות באוטובוס או בשבילים או או בבתי קפה אם רוצים, בבתי ספר, בכל מקום ציבורי יש כל מיני אנשים שמפיצים כל מיני גורמי מחלה, חיידקים ווירוסים ופטריות וכל מיני גורמי מחלה. אי לכך, אנחנו כנגד כולם מפתחים נוגדנים, תלוי כמה ותלוי מתי וכולו, אם אנחנו במצב טוב, רגיל, יענו רגיל, אז אנחנו מתחסנים באופן טבעי, ואולי אנחנו מביאים איתנו גם חיסון מולד וגם חיסון מלידה. בכל אופן, החיסון הממסדי, זה שאו מורחים לנו תת לשוני או מזריקים לנו, לא חשוב, בכל דרך שמחדירים לנו את גורם המחלה המוחלש, עליו שוב צריך לנהל שני מחקרים ומסקנות הנובעות מהם. מה אכן קרה לאוכלוסייה שהתחסנה, כמה מהם חלו למרות החיסון וכמה לא חלו בזכות החיסון, ולקחת גם את האוכלוסייה שלא חוסנה, שלא התחסנה, כמה מהם חלו למרות שלא התחסנו, וכמה מהם לא חלו אולי בזכות העובדה שלא התחסנו. ואני יודעת שמאחורי חיסונים עומדים עולם של מחקר יד, ממש מחקרים, מחקרים והוכחות והוכחות, ובעיקר תעשייה ענקית של ייצור החומר המחסן. אז מישהו אחראי לנו ולעצמם, הממסד הרפואי, חייב לבדוק עם עצמו מה נותנים החיסונים לסוגיהם. עכשיו אני יכולה לעבור בקצרה לסל התרופות. כמו כל שנה, גם השנה מקימים ועדה מאוד מכובדת של מומחים למחלות השונות, של מומחים לתרופות השונות, של מומחים לסטטיסטיקות רפואיות, של מומחים למנהל מוסדות רפואה וכולו וכולו, באמת נבחרי העם בתחום זה כמובן, כדי שיבדקו מה ייכנס לסל התרופות. עכשיו, מה זה בעצם סל התרופות? זה בעצם סכום ענק לפי דעתי, סכום ענק של כסף שנלקח כמובן מהקופה הכללית. הוא נלקח מתקציב המדינה ומושקע בכך שהתרופות יוזלו, שהתרופות לא של מי שמומלץ לו לקחת תרופה, שלא ישלם את מלוא המחיר שהמפיץ את התרופה, התעשיית, מי שעושה את התרופות, מי שחקר אותה הרבה זמן, ועל כן מחירה יקר, שמי שזקוק לה לא יידרש לשלם את מלוא המחיר, אלא יקבל תרומה מהמדינה. זאת אומרת, המדינה תורמת להוזלת מחיר התרופה. עכשיו יש שתי שאלות. שאלה אחת שהוועדה הזאת בוחנת ונאלצת להחליט. כמובן תמיד יש תרופות חדשות, חדישות וחדשניות. ותמיד יהיו הנלחמים עבורה כדי שהתרופה החדשה, חדישה, חדשנית אמורה להיות יותר טובה. אז לי יש שתי תהיות, אבל קודם אמירה אחת. רבותיי, המומחיות שלי זה בריאות. אני מאוד מאמינה שאני מומחית לבריאות, ואני דוקטור, אפילו פעמיים דוקטור לבריאות. ואני לא דוקטור למחלות, ואין לי את הזכות לתת תרופות או להמליץ על מכשור שיבדוק או להציע ניתוח חלילה. אני אדם שעוסק בבריאות לבריאים. אני דוקטור שעוסק לבריאות לבריאים, למרות שנגדי כשהיה בן 3 טען שאני לא דוקטור כי אין לי חלוק לבן וגם אין לי את המכשיר הזה ששמים על האוזניים. בכל זאת אני דוקטור, ואני רוצה להגיד ממרומי השכלותיי, שאין, ככל שאני יודעת, לא קיימת תרופה שמרפא. קיימות הרבה תרופות שמסייעות להקל על כאבים, תרופות שמעריכות תוחלת חיים, תרופות שמצילות ממוות. זאת אומרת, שלוש תכונות אלה יש לתרופות, שהן מפחיתות כאב, שהן מצילות, מעריכות תוחלת חיים, וכל זה נחשב כערך. אני אגיד את דעתי על הקלה מכאבים. אחד הטענות שלי, שכאב זו מתנה שמאפשרת לאדם להבין באיזה מהתנהגויותיו הוא הקשה על הגוף. כאב זה אינפורמציה, כאב זה מידע. לכן לפעמים, פעמים רבות, לרוב, טשטוש הכאב הוא נזק, כי אז לגוף אין אינפורמציה איפה כואב, כמה כואב, ממתי כואב, ובעיקר אפילו מה בהתנהגותי גרם לכאב. וגם היכולת למדוד את הכאב, אם הוא גובר או אם הוא דווקא פוחת, ולהירגע בהתאם. זאת אומרת, יש לי השקפה על כאב, אני בהזדמנות בטח, אני מקווה שתינתן לי, אני ארחיב את הדיבור על הכאב. אבל זה טענה אחת שלי נגד תרופות, וטענה שנייה שזה מעריך תוחלת חיים. רבותיי, צריך גם לדעת, בכל הכבוד האפשרי, מוות. זה לא נורא למות. צריך לדעת, מוטב למות מאשר לחיות חיים שלא ניתן לחיות אותם. וזה לשיקולו של כל אחד. בכל זאת, יש לי תפילה אחת, שבנים ילבו הוריהם ולא להיפך. בארצנו, במדינתנו ובעמנו, קורה לצערי לא פעם שזה להיפך, שהורים חייבים ללוות את בניהם שמתים. ועל כך תלונתי וטענתי, כמשפט אחרון, לפני שאני אחזור לנושא הזה של סל תרופות, לפני זה אני מבקשת להגיד משפט אחד, שלא קיימת שום תרופה, שום תרופה, לא החדשה, לא החדישה, לא החדשנית, שאין לה תופעות לוואי, ולא קיימת לעת עתה שום תרופה שמרפא, יענו מסלקת את המחלה. אני מאחלת לכולנו שנדע להתמודד עם מחלות, וגם רבותיי, אם הגענו לגיל מופלג, כל אחד יבחר לעצמו מהו גילו המופלג, שלא נפחד ממוות. אחר ככלות הכל, אולי בכל זאת יש הזדמנות לאדם שנפטר להיפגש שם למעלה עם יקיריו שהלכו לפניו. שנה טובה, שנת בריאות, שנה של מילוי המשאלות, קיום המשאלות החיוביות. שנה טובה, עם ישראל.